השיעור יהיה לעילוי נשמת חיים, פייל חיים בן מאיר דוב, צדיק גדול ממש, אחיין שלי, שנאבק בחודשים האחרונים על מחלת הסרטן ונפטר ממש עכשיו. אני נוסע עוד רגע לאופקים ללוויה, אז השיעור יהיה ממש קצר. והיה צדיק גדול, ישב ולמד, ובאמת אדם בעל מידות טובות, אז עזרת השם, שהדברים יהיו לעילוי נשמתו. הנושא שלנו, שהיה מקום להרחיב בו, אבל אני אדבר עליו בקצרה. מצד אחד, נתתי לכם את הדברים כתובים של הצעת שפופרת של רב שלמה זלמן אוירבך, ומראש לא תכננתי להעביר שיעור שלם על זה, כי אני רוצה להתקדם לעוד דברים. מה שנתתי לכם, המאמר שנתתי לכם, הוא רק אולי 15% מהמאמר הגדול שלו, שרב שלמה זלמן אוירבך, זה ממש חלק, אבל לראות גם את המצוקה שיש, שמנסים לפתור אותה. ומצד שני, באמת גאונות של רב שלמה זלמן אוירבך ופתרונות הלכתיים בעניין. הנושא למעשה שרב שלמה זלמן מתמודד את הוכחה מציאותית, זה שאלת ההכרות ההלכתית. אצל אישה רגילה, המחזור הוא בערך 28 ימים, בין 28 ל-32 יום. במשך החודש גדלים ורידי דם בתוך הרחם, ואדם משמש עבור יצירת הוולד, שיגיע לשם אחר כך. בשבוע וחצי הראשון, תכף נדבר טיפה יותר, אז הביצית גדלה ומתפתחת בשחלה. קצת הסברנו את המבנה לפני כמה שיעורים, השחלות שנמצאות בצידי הרחם. יש את הרחם ויש את שתי השחלות. נבאר קצת יותר. אני מבאר את הרקע קודם כל, ואז את דברי רב שלמה זלמן, ואז קונה דברים בימינו. זה מה שאני מנסה לעשות כרגע. יש דבר שנקרא היפותלמוס. זה קטע במוח שהוא אחראי על ההורמונים שיש לנו בגוף. הוא גם אחראי על תחושות של רעב וצמא. הוא נותן הוראות. הכל מתחיל משם, הכל מתחיל מהמוח. המוח נותן הוראה לשחרר הורמון שנקרא PSH. וההורמון הזה גורם לזקיקים שנמצאים בשחלה, תכף נדבר טיפה יותר, להיפתח ולשחרר ביצה. בתוך השחלות, כן, זה הרחם, זה מלמטה, זה הפתח הנרתיק של האישה, צוואר הרחם, הרחם, שתי שחלות ועוטפות את השחלות בערך מימין, זה החצוצרות שתכף נדבר עליהן, נזכיר אותן גם כן. אז בתוך השחלות יש לנו זקיקים, והוא נותן הוראה לזקיקים לשחרר ביצה, ואחד הזקיקים משחרר ביצה, ביצה מפותחת, שאר הזקיקים נמסים שם. בעקבות הדבר הזה מופרש הורמון שני שנקרא אסטרוגן. אסטרוגן, זה הורמון שצריך לזכור אותו. לא כל הורמון פה צריך לזכור, אבל צריך לזכור אני אגיד, אבל זה דבר שחשוב לזכור אותו. ההורמון הזה, הוא נותן הוראה שיש ביצית בשלה עכשיו, ותכף נראה מה עוד הוא עושה, אבל אחד הדברים שהוא עושה, הוא משחרר עוד הורמון, שנקרא LH, וההורמון הזה עוזר לביצית לצאת מהשחלה, השחלה סגורה. היא צריכה לצאת החוצה. ההורמון הזה נותן הוראה, זה פשוט לא יאומן, איך הקדוש ברוך הוא יצר את הגוף שלנו, זה פשוט מדהים. אתה מסתכל על הדברים, פשוט אין מה להגיד. לא יאומן. וההורמון הזה נותן הוראה ומאפשר ליצור קרע בשחלה, מאפשר לביצית לצאת מהשחלה. הדבר הזה מתרחש בערך ביום ה-14, אז מתרחש הביוץ. הביצית יוצאת מהשחלה ונשאבת על ידי החצוצרות לתוך החצוצרה. בערך ביום ה-14, זה בדרך כלל 14 יום לפני המחזור הבא. אז אם מחזור רגיל הוא 28, בדרך כלל הביוץ יתרחש ביום ה-14, אבל זה לא הכרחי לגמרי, זה בין 12 ל-16 ימים לפני המחזור הבא. זה הזמן של הביוץ. מה זה אומר? מה זה אומר הביוץ? זה אומר שאותה הביצית שנבחרה, היא עוברת לתוך החצוצרה, עד סוף החצוצרה, ושם יכול להיות שתהיה הפריה על ידי הזרע, בחצוצרה יכול להיות שלא תהיה הפריה. בעיקרון, קצר קצת את הדברים, אבל אחרי כמה ימים, תכף מדבר קצת יותר, בין 6 ל... אולי נגיד לפני זה קצת, טוב, בסופו של דבר, אחרי בין 6 ל-12 ימים, אם הייתה הפריה, הביצית עוברת אל הרחם ומושרשת בתוך הרחם. עכשיו זה עובר כבר קודם, זה עובר אחרי כמה ימים, השרשה היא בערך 3 ימים. אני אומר, בסך הכל, בין 6 ימים ל-12 ימים, הביצית המופרית יוצאת, עוברת מהמקום שהיא הייתה בשחלה, נכנסת לתוך הרחם ונצמדת באמצע לדופן הרחם, יש השרשה של הביצית המופרית בתוך הרחם. אם לא הייתה השרשה, אז אדם שהיה מוכן בשביל הביצית, יוצא בסוף החודש מהרחם אל צוואר הרחם, אל הנרתיק, וזה הווסת החודשי. עכשיו אני אבאר טיפה יותר, ותכף אנחנו אולי לא נבאר עכשיו יותר, אולי כן. טוב, אתם יודעים מה, נגיד את רב שלמה מזלמן, ואז אנחנו נבאר טיפה יותר. נשים שיש להם בדרך כלל מחזור קצר יותר, בוא נאמר יש להם 24 ימים, במקום 28 ימים, או סיבות אחרות שגורמות לביוץ המוקדם, לפעמים יכול להיות מחזור רגיל, ויש איזה בעיות של ביוץ מוקדם. אם בדרך כלל הביוץ הוא באזור יום ה-14-13, שזה יוצא מצוין, עם התפילה, כמובן שצריך להוסיף עוד דבר אחד, שהזרע יכול להתקיים עד 3 ימים, והביצית עד 24 שעות, ולכן אם הביוץ ביום ה-13 למשל, והתפילה ביום ה-12, אז זה מצוין. גם אם הלכו באותו ערב, אז זה מצוין. אפילו בערב אחרי זה, הביצית מחזיקה 24 שעות, כלומר, יש לנו איזה חלון ההזדמנויות, הוא בימים האלה של משלוש בערך, יומיים שלושה לפני הביוץ, עד יום אחרי, אז יש לנו חלון הזדמנויות שהוא בסדר, שבדרך כלל הוא פותר את הבעיה. אבל אישה שיום הביוץ שלה חל מוקדם מדי, ביום העשירי, לפעמים ביום ה-11, תלוי באיזה שעה, באיזה שלב, היא נמצאת בבעיה שתמיד, כשהיא הולכת למקווה, היא מפסידה את הביוץ. זאת אומרת שהאישה הזאת נמצאת בעקרות הלכתית, והיא לא יכולה להיכנס אף פעם להיריון. תמיד בזמן שהם יהיו מותרים, זה יהיה כבר יומיים אחרי הביוץ, אז זה כבר לא עובד. כבר הביצית לא חיה, הזרע כבר לא ישפיע, אין השפעה פה.
מה זה
נקרא? מה זה? למה זה? אז תכף אני אנסה להסביר כמה שנספיק עכשיו, נראה, אני אנסה להסביר. אני רק רוצה להגיד, רב שלמה זלמן אוירבך, למעשה בכל המאמר שלו, ניסה לתת פתרון דרך סוגיית שפופרת. יש דברים שאתה קורא בגמרא, ואתה אומר, בשולחן ערוך, אתה אומר, תשמע, זה רחוק, כאילו, בשביל מה בכלל כתבו את זה? אתה רואה את סוגיית שפופרת בגמרא, ואת כל הדברים שם יוצא בחתיכות, אתה אומר, מה נפקמינה, מה זה משנה? ואתה רואה שהמון דברים שנראים כל כך רחוקים, במהלך הדורות, גדולי ישראל ידעו לקחת אותם ולמצוא בהם כל מיני פתרונות עכשוויים. ורב שלמה זלמן אוירבך למעשה הציע שאישה שישימו לה איזה משהו מגומי או משהו כזה, שפופרת כזאת, שתהיה מצוואר הרחם עד לנרתיק, ואדם יעבור דרך השפורפרת הזאת. וכיוון שהוא יעבור דרך השפורפרת הזאת, היא לא תהיה אסורה. הדבר הזה, כמובן, בנוי על סוגיית שפורפרת, הנידה כף א' עמוד ב'. וכמו שראיתם, הגמרא אומרת שהיוצא בשפורפרת, כולי עמל או פליגי שתאורה. מוסכם שאדם שיוצא בשפורפרת, תאורה, ולפי חכמים מצאנו כמה הסברים בראשונים למה היא תאורה, ואני אומר ממש ממש בקצרה עכשיו, כתבתי לכם את הדברים בצורה מסודרת וארוכה. לתוספות היא תאורה כי היה הפסק, הייתה חציצה, אדם לא נגע ביציאה של הרחם, הייתה חציצה, היה הפסק, ולכן היא תאורה. לדעת הראש, היא תאורה בגלל שאין דרכה לראות בכך. זה לא דרך נורמלית, זה לא דרך ראייה. התורה אסרה דרך ראייה, ודרך שפופרת זה לא דרך ראייה, אין דרכה לראות בכך, ולכן היא תאורה. ולפי הראש יוצא שלמרות שזה בוודאות דם נידה, אנחנו אומרים, זה לא משנה, אין דרכה לראות בכך ולכן היא תאורה. רש"י משיטתו גם נראה שאין דרכה לראות בכך, אבל מדברי רש"י מבואר שרש"י הבין שזה לא דם נידה בכלל. כלומר שלא מדובר על דם נידה, אלא על משהו אחר, דימום אחר שיוצא משם. ורב שלמה זלמן אוירבך מסביר את רש"י, שבאמת גם רש"י מודה לשיטת הראש, וכל הדברים שם שרש"י אמר, זה בא לתאר גם דברים אחרים שם בסוגיה, אבל בעיקרון הוא מסכים לדעת הראש, ולפי השיטה הזאת, טען רב שלמה זלמן, שעולה מכמעט כל הראשונים, שאם נשים שפופרת כזאת ואדם יצא, זה בסדר, או שזה חציצה, או שזה לא דרך ראייה, והאישה לא תהיה נידה. רב שלמה זלמן אוירבך עדיין חשש, והוא אמר, אני לא רוצה להתיר בכל אופן נידה דאורייתא, אז בוא נגיד לאישה שהיא תטבול אחרי 7 ימים. אז אחרי 7 ימים היא דיממה כל הימים האלה, אבל לא נחשוש לנידה וזווה, היא תטבול אחרי 7 ימים, אבל אחרי 7 ימים היא משפופרת, כן? אז אנחנו מצד אחד היא לכאורה תאורה לגמרי, ובכל אופן כדי לא להסתבך אנחנו אומרים שהיא תטבול אחרי 7 ימים, וכך לפתור את הבעיה של עקרות הלכתית. רב שלמה זלמן הציע את זה להלכה ולא למעשה. הוא כותב, הדברים שלו, אמנם מי שיסתכל בנועם ואחרי זה במנחת שלמה, יראה שזה נהיה עדין יותר במהלך השנים. בהתחלה הוא הציע את זה בצורה יותר ברורה. מהלך השנים כנראה שהתנפצו לו יותר מדי שמשות בבית בעקבות המאמר הזה. זה היה לפני המון שנים, כן? אבל כנראה היה בלגן גדול, היה רעש גדול, ובסופו של דבר ההצעה הזאת לא יושמה. היו מחשבות במהלך השנים כן ליישם את זה, והיו כל מיני דברים בפנים שהיו דיונים, אבל אני לא חושב שזה יושם. אבל הדבר הזה מראה לנו את המצוקה ואת ה דרכים של גדולי ישראל באמת להתמודד עם הדבר הזה. עכשיו, כן.
למה אפשר לומר שאתה יפה ודרך לא דעתה?
אתה לא יכול להגיד את זה, אתה לא יכול להגיד את זה במקרים כאלה ובמקרים של קראת. יש מקרים שמיוחדים שאנחנו אומרים את זה, אבל זה לא איזה כלל שאפשר להשתמש בו בכל דבר.
או לפחות עוד עוד לבנה ב...
כן, לא, ברור שבגלל שמדובר כאן באיזה עניין עשה, אז אתה מנסה לעשות משהו מיוחד, מנסה לחפש פתרונות. אבל זה לא כלל שיעזור לנו כאן ברמה כזאת. אני רק רוצה...
מה התנדות את הדבר? כאילו, למה כולם מתנגדים כשאתה הזאת? למה הוא היה צריך חצי לגנוז את הסיפור?
תראו, קודם כל יש דיון הלכתי, יש שולחן ערוך הרב, יש דיונים שיש כאלה שחשבו אחרת. יש השגות של, יש לרב כשר, שלא עוד היו שם כמה השגות שהן היו ענייניות, יש גם לגופו של עניין השגות. וחוץ מזה, תשמעו, זה חידוש מאוד גדול. אני לא יודע אם פעם, אם היה צורך, אני לא יודע אם זה לא היה מתקבל. במהלך הדורות, כי באמת, אז רב שלמה זלמן אוירבך עדיין לא היה משהו היום, הוא תמיד היה ענק, אבל בכל אופן, במהלך השנים הוא נהיה גדול הדור, גדולי הדור, אני לא יודע, יכול להיות שזה היה מתקבל אחרת, אבל במציאות היום אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו לא צריכים את זה. אז מה זה לא צריכים? זה יכול היה לעזור, אבל מסתדרים בלי זה, יש פתרונות אחרים, ולכן אני חושב שבסופו של דבר זה גם לא... אולי אם לא היה שום פתרון... היו כאלה שכן היו הולכים עם זה. אבל מצאו פתרונות אחרים, זה רק מראה את העוצמה ואת הניסיון לפתור את הבעיה. זה, אני רק אגיד ממש ממש בקצרה. אנחנו הזכרנו את רירית הרחם, אתם זוכרים? שבפתח הצוואר יש דבר שנקרא רירית הרחם. שאמרנו שבזמן הריון היא סגורה לגמרי. שאר הזמן היא לא סגורה, אבל היא כמעט סגורה כדי למנוע כל מיני זיהומים בתוך הרחם. רירית הרחם בדרך כלל היא בעובי של 2.5 סנטימטרים. בתוך השחלה, הזכרנו מקודם, יש את הזקיקים, שמהם, בתוכם יש ביציות. כאשר הזקיק הזה, מתפתח בתוך הביצה והזקיק מתפתח, זה בתחילת המחזור, אז מופרש אותו הורמון שהזכרנו קודם, שנקרא אסטרוגן. ההורמון הזה, אחד הדברים שהוא עושה, הוא נותן הוראה לחזק את הרירית, ורירית הרחם הולכת ומתאבה במשך 10 ימים, אם היא הייתה 2.5 סנטימטרים, היא הולכת ומתאבה 8-10 סנטימטרים. כל זה מתרחש עד הביוץ. אתם מבינים? זאת אומרת שבתחילת המחזור, הרירית מאוד דקה. היא הולכת ועולה, ואחרי הדימום, אחרי תחילת הדימום, 10 ימים אחרי זה, אז הרירית עבה מאוד. 8-10 סנטימטרים. זה בתוך הרחם, זה לא יוצא... בסדר. לא, זה ממלא, זה נתפס יותר, כן? אבל זה שרירי, זה... אחרי הביוץ, השאריות מהזקיק, אותו זקיק שהייתה בתוכו הביצה, הביצית, השאריות מן הזקיק הופכות לגופיף צהוב. כך זה נקרא, הוא נראה צהוב באמת. הגופיף הצהוב הזה מפריש הורמון נוסף שנקרא פרוגסטרון, וזה הורמון חשוב מאוד. הפרוגסטרון מסייע בהכנת הרחם לקראת הריון, והוא עושה עוד כמה דברים שאני אזכיר ממש בקצרה. עכשיו, בעיקרון, הוא מסייע בהכנת הרחם להיריון. אם יש הפריה, אז מצוין, יש הריון והכל בסדר. אם לא הייתה הפריה, אז תפסיק פעולת הפרוגסטרון. הוא יפסיק לעבוד, ואז כל ההכנות להיריון שהפרוגסטרון היה אחראי עליהם יפסיקו, ואז הרקמה הרירית מתפרקת ויוצא אדם אביסטי. אז אדם אביסטי משתחרר, כתוצאה מהפסקת הפרוגסטרון ברחם. עכשיו, הדברים האלה עוזרים לנו כדי לדעת מתי הביוץ. ולפעמים אתה, כחלק מהדברים, לדעת מה הבעיה. צריך לדעת מתי הביוץ. אני חייב להגיד רוב הנשים הדתיות שבאות לקונה מקומות במחשבה שיש להם בעיה בביוץ, שיש להם עקרות הלכתית, מתברר שהבעיה שלהם זה לא עקרות, זה לא הביוץ, אלא זה משהו אחר. אז קודם כל, הביוץ עצמו, הביוץ עצמו, אז יש כמה דברים שאפשר לדעת. מתי הביוץ חל? דבר אחד, דיברנו על הנוזל, על הנוזל של רירית הרחם. בזמן הביוץ, הריר משתנה בשני דברים. דבר אחד, כל זה בעקבות הפרשת האסטרוגן שהזכרנו קודם. דבר אחד, הכמות עולה. כלומר, בשלב הזה, הנוזל הטבעי שיוצא משם הוא רב. דבר שני, זה הצמיגיות. הוא מאוד קשה לפני זה. בזמן הזה הוא נהיה צמיגי, נהיה אלסטי. אפשר למתוח אותו ביד. אז אישה שמבינה בזה, מה שיכולה למתוח ולראות שעכשיו הביוץ לפי, רק לפי אפילו הסימן הזה. דבר שני, חום הגוף. ביום הביוץ חום הגוף עולה בחצי מעלה. אז זה עוד דבר שני. דבר נוסף, יש עלייה בהורמון שנקרא LH, שאפשר למדוד אותו בקלות על ידי ערכה ביתית. לוקחים ערכה ביתית, שמים שם קצת שתן, ואז בערכה הביתית אפשר לראות את העניין של ההורמון. כל הדברים שאמרתי עכשיו הם לא 100%, הם די קרובים ל-100%, אבל הם לא 100%. יש עוד דבר שזה מעקב זקיקים על ידי אולטרסאונד, שאפשר לראות את הזקיקים בזמן הזה ואז לזהות את הביוץ. גם זה לא לגמרי 100%. הדבר שהוא ממש 100% זה בדיקת דם. על ידי בדיקת דם אפשר לראות את עליית הפרוגסטרון בדם, וזה נותן תוצאה שהיא ודאית. עכשיו, כשאנחנו באים לפתור את הדברים בדרך אחרת, לא כמו רב שטוי מזן מוער בחד, אנחנו צריכים לראות מה אנחנו עושים. אנחנו צריכים או לדחות את הביוץ, או להקדים את התבילה. לקצר 7 ימים אנחנו לא יכולים. אבל לקצר את 5 ימים ל4 ימים, או אפילו ל3 במקרה כזה, זה דבר שהלכתית, דיברנו עליו, במקרים כאלו יכול להיות אפשרי. עכשיו, איך מקצרים את הימים האלה? אז יש קיצור של הימים האלה על ידי כל האמצעים של גלולות שיכולות לקצר את הדימום. לפעמים אפשר לקצר את הדימום מבחינה הלכתית, כי לפעמים האישה מחמירה בכל מיני צבעים, ואפשר אולי להקל ולהגיד זה חום, זה לא אדום, צריך לראות מה מדובר. לפעמים, אם יש דימום של 7-8 ימים אצל נשים, זה מראה שיש בכלל בעיה אחרת. יש בעיה של פוליפ, של שרירן, בעיה שאפשר לפתור אותה. שהיא לא קשורה בכלל לכל הדברים האלה, זה כמו איזה פצע פנימי כזה. שדיברנו על זה קצת במכשירים הרפואיים שנכנסים פנימה, אפשר לקחת, להוריד את זה, אפשר לפתור את הדבר הזה. יש גם דרכים טבעיות שיש מקום לדון. אני אגיד לכם דבר אחד שאני אמרתי אותו, אני חושב שעשרות נשים נכנסו להיריון אחרי שאמרתי להם את זה. אפשר לקחת בשלושת הימים הראשונים, או 4 ימים הראשונים, לקחת לימון, לשחות לכוס, להוסיף מים וסוכר, לפי הטעם, וזה בדרך כלל מקצר את הדימום ביום. זה נראה משונה, אבל אני אומר לכם, עשרות נשים, יש לי המון סיפורים שנכנסו להיריון, אז זה דרך לדחות, לקצר את הדימום. דרך אחרת, זה לדחות את הביוץ. אם מספיקה דחייה של יום, יומיים, אז יש דרכים מאוד פשוטות. יש גם על ידי כדור אסטרוגן, ויש גם אסטרוגן טבעי שאפשר לקחת שהוא דוחה ביום או יומיים. יש גם פתרונות אחרים. ככל שהבריאות טובה יותר, הביוץ יהיה בזמן, הוא לא יהיה מוקדם. ויש לכל מיני סיבות, אז למשל אישה כזאת יכולה כמה שבועות לפני לאכול ארוחת בוקר טובה עם סלט, עם כל מיני דברים טובים, עד 7 בבוקר, לאכול מוקדם. ארוחת בוקר, יש כל מיני דברים שהם עוזרים לדחות את הביוץ בצורה טבעית. חוץ מהדברים האלה, אז יש לנו דרכים אחרות לדחות את הביוץ גם בכמה ימים על ידי גלולות, יחסית בצורה פשוטה. ויש מקרים שפתאום מתברר שזה בכלל לא העניין הזה, אלא עניין אחר, שברוך השם היום אפשר לפתור המון 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 דברים. המון, שאי אפשר היה לעלות על הדעת בעבר, זה לא שעדיין אין קשיים, אלא אפשר לפתור המון המון דברים. אבל שאלת ההכרות ההלכתית, זה לא שזה לא שאלה בכלל, זה לא שרבנים לא נשאלים, אבל בעיקר אנחנו מחפשים למצוא פתרונות של קיצור החמישה ימים, זה הדבר העיקרי שאנחנו נעשה, או לתת כל מיני פתרונות טבעיים שאמרתי עכשיו, אבל היום אפשר לומר שכמעט נפטרה לגמרי שאלת ההכרות ההלכתית, כמעט אין דבר כזה. כי היום, וגם אם לא ניקח את הדברים הטבעיים, באמצעים רפואיים פשוטים, אפשר לדחות את הביוץ ולסדר את זה, אז אותם דברים שהביאו את רב שלמה זלמן למאמר, שבאמת היה מהפכה, הם פחות נזקקים היום, כי היום יש לנו דרכים רפואיות שכמעט אי אפשר לומר שיש דבר כזה הכרות הלכתית היום. זה לא היה. זה ממש, תראה, תלוי מה היה בסוף ימיו אולי. אבל התפתחות מאוד גדולה זה בשנים האחרונות, היה בסוף ים, אבל לא כשהוא כתב, כל הדברים גם...
נגיד אמירה,
אם ככה... כן, יכול להיות, אני לא יודע, לא בטוח סוף ימיו, כי אנחנו אומרים 20 שנה, אני לא יודע, לא בטוח שזה היה. לא בטוח שזה היה. אבל היום זה ודאי קיים, שבסך הכל, ברוך השם, הדבר הזה פחות או יותר נפטר. לפעמים כן צריך את הדברים שאמרתי עכשיו, מיוחד הקיצור של 5 ימים, או 8 ימים, או 7 ימים של דימום של אישה, שהרבה פעמים זה פותר בעצמו את הבעיה. כמובן שיש עוד בעיות, אבל לא קשורות לעולם ההלכה, ואותם גם אפשר לפתור. טוב, אנחנו נעצור כאן.